طول صغير اسخوش عشو آواز و بعدتی بهیانی.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שלישי, י' א' באדר תשפ"א, מסכת פסחים, דף צדי ד', פחות מארבעה שבועות לסיום המסכת על קוף חף א' דפי הישתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו. התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. שבוע של פורים, תשפ"א. פורים דה פרזים, פורים דה מוקפים, פורים המשולש. על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה בעזרת השם ובישועתו. תפילת בית המדרש. אי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. את תלמוד תורתנו שוכנגד כולם אנחנו מקדישים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי ירחמיאל בן חווה, רבי גרשון בן שרה, רבי חיים בנימין מורדכי בן עידה, רבי דוד בן זערי, מרת חיה שרה בת רחל לאה, מרת ויביאן יוכבת בת אסתר, מרת חיה גיטל בת יפה שיינדל פייגה, מרת חיה פנינה רחל בת נעמי, והילדה חנה בת אסתר. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. את תלמוד תורתנו אנחנו מקדישים לזכות ולכבוד עמוד החסד והתורה, רבי שלמה חיים בן מנשה ובריינה, לאורך ימים טובים לבריות גופה ונהורה מהליה, בכל מילדי מיטב, בכל עידן ועידן. פותחים בסייעתא דשמיא הגדולה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, על פי ספר החינוך, היום הזה מצווה ר' צדיק ג', מצוות הקורבן שיהיה משמונה ימים ולמעלה. משורשי המצווה מה שהקדמנו בעניין הקורבן על צד הפשט, כי בכוח הפעולה התעורר האדם להכשיר מעשהו, ולכן הצטווה להיות פעולת הדברים שבהם הכשר המעשה של אימה בכל כוחו. ומשלימות הקורבן שיהיה מבין שמונת ימים ועלה, כי קודם לכן אינו ראוי לכל דבר, ולא יחמוד איש אותו לאוכלה, לסחורה ולתשורה. זוהי מצווה ריש צדי גימל על פי ספר החינוך. וכעת בסייעתא דשמיא הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול, בדף צדי גימל במסכת פסחים. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה אם נידות זוות ומצורעות עושות פסח שני, והתשובה לרבי יוסי עושות לרבי יהודה ורבי שמעון אינם חייבות ועושות רשות. שאלה שנייה, מה הגדרת פסח שני רגל בפני עצמו? האם תשלומים לראשון או תיקון לראשון, ומה נפקא מינה בזה? והתשובה, לרבי זה רגל בפני עצמו, לרבי נתן תשלומים לראשון אבל אינו מתקנו, ולרבי חנניה בן עקביה הוא גם תיקון לראשון, והנפקא מינה לעניין מי ששגג בראשון והזיד בשני או שגג בשני והזיד בראשון, וכן לגר שנתגייר וקטן שיגדיל בין בית הפסחים. שאלה שלישית, מה הפירוש מגדף? והתשובה, לרבי מברך את השם ולרבי נתן זה משורר לעבודה זרה. שאלה רביעית, כמה מילין הולך אדם ביום? כמה מעלות השחר ועד הנץ? כמה משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים? והתשובה, ביום הולך 10 פרסאות שהם 40 מיל, ומעלות השחר ועד הנץ וכן משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים 5 מילין. ולכמה נדחו הדברים והוא הולך רק 4 מילים. השאלה האחרונה על דף צדי ג' הייתה, מתי מוגדר שנמצא בדרך רחוקה? התשובה, לרבי עקיבא מהעיר מודיעים ולחוץ 15 מיל, ולרבי לזר מסקופת העזרה ולחוץ. ובגמרה, לאולה כל שנו יכול להיכנס עד שעת השחיטה, ולרבי יהודה כל שנו יכול להיכנס עד סוף זמן אכילת הפסח. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, בדף צדי ג' במסכת פסחים. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי פעמיים כי טוב, י' באדר תשפ"א. קר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף צדי ד', במסכת פסחים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף צד ג' עמוד ב', מרכז העמוד, מן המשנה פותחת במילים איזו היא דרך רחוקה. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיה הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. כאמור לאל בדף צדי ב' עמוד ב', מי שהיה בדרך רחוקה פטור מלהקריב את קורבן הפסח בזמנו ב-14 בניסן, ומקריבו ב-14 באייר. המשנה מבארת מהי דרך רחוקה. שואלת המשנה איזו היא דרך רחוקה שהעומד בה ביום 14 בניסן פטור מלהקריב את הפסח בזמנו, כל שהוא עומד בחצות היום, והרמב״ם אומר שהזמן הקובע הוא נצח חמה של י' בניסן, אז כל שהוא עומד אז מן המודיעים ולחוץ, מהעיר מודיעים שהיא סמוכה לירושלים וממנה כלפי חוץ רחוק מירושלים, זוהי דרך רחוקה, וכמידתה לכל רוח, וכמידת המרחק שמצד העיר מודיעים לירושלים, כן הוא השיעור של דרך רחוקה לכל צד מצידי ירושלים. אלו הם דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, אפילו אם הוא עומד מאיסקופת, ממפתן העזרה ולחוץ, נחשב כעומד בדרך רחוקה ופטור מלהקריב את הפסח בזמנו, אף שהוא בתוך ירושלים. ולכמן בדף צדידה לתמוד ב' מבואר בברייתא, שרבי אליעזר למד זאת מגזירה שווה, ולשיטתו זו גזירת הכתוב, שאף מי שיכול להיכנס לעזרה ואינו נכנס, פטור מדין דרך רחוקה. ובספרי נאמר על פרשת בעלותך, שרבי עקיבא למד את שיטתו מהפסוק איש איש כי יהיה תמה לנפש עובד דרך רחוקה. הוא קש בפסוק תמי מת לדרך רחוקה. כשם שבתמי מת מדובר באופן שרוצה לעשות את הפסח ואינו יכול מחמת תומתו, כך גם בדרך רחוקה מדובר באופן שרוצה לעשות את הפסח ואינו יכול מחמת המרחק. מה שאין כן בעומד מחוץ למפתן העזרה שיכול להיכנס ולעשות את הפסח. ובמשנה לאל בדף צדי ב' עמוד ב' ובה, שאף מי ששגג או נאנס ולא עשה פסח ראשון עושה פסח שני ופטור מקרת. אז לדעת רבי אליעזר צריך לומר שהחידוש בדין שגג או נאנס שייך רק בתוך העזרה, שהרי מחוץ לעזרה הוא כבר פטור מדין דרך רחוקה. אומרת המשנה, אמר רבי יוסי, ראיה לדברי רבי אליעזר, לפיכך נקוד, לכן ישנה בתורה נקודה על האות ה' שבמילה רחוקה, כדי למעט ולומר, לא מפני שרחוק ודאי, לא מפני שהוא רחוק ממש מירושלים ופטור מלעשות את הפסח בזמנו, אלא אף העומד מאיסקופת העזרה ולחוץ נחשב כעומד בדרך רחוקה אף שהוא בתוך ירושלים. כל נקודה מעל תיבה שבתורה באה למעט, ומשמעותה שצריך למחוק את אותה התיבה. ובתלמוד הירושלמי נחלקו רבי ורבנן בביאור ראיית רבי יוסי מהנקודה שעל ההי במילה רחוקה. רבי סבר שרבי יוסי הביא ראיה מהנקודה על האות A, כיוון שאפילו נקודה אחת על אות אחת בתיבה באה לעקור את כל התיבה ממשמעותה. אבל רבנן חלקו עליו וסברו שלא כל נקודה באה לשנות את התיבה לגמרי ממשמעותה כאילו לא נכתבה, אלא רק כאשר האותיות הנקודות רבות מן האותיות שאינה נקודות. כמו שאמרו במדרש על הפסוק האמור בניין המלאכים שבאו אל אברהם, ויאמרו אליו היה שרה אשתך, שישנן נקודות על כל תיבת אליו מלבד האות למד. ואמרו שם בשם רבי שמעון בן אלעזר שמשום כך יש לשנות את התיבה לגמרי ממשמעותה, כאילו נכתב בה איו, ולדורשה איו אברהם, כלומר כשם שאמרו המלאכים לאברהם היה שרה, כך אמרו לשרה איו אברהם. אבל כאשר האותיות שאינן נקודות רבות מהנקודות, לא באה הנקודה לשנות את כל התיבה ממשמעותה, אלא יש לסלק את האותיות שהנקודות עליהן ולדרוש את התיבה בלעדיהן. לדעת רבנן הביאור בראיית רבי יוסי הוא, שמאחר והנקודה היא רק על האות ה' שבמילה רחוקה, יש לסלקה ולדרוש את התיבה כאילו נכתבה בה רק רחוק. ומשמעותה היא שרק האיש רחוק ולא נכנס לעזרה, אבל הדרך אינה רחוקה. אלא אפילו מסקופת העזרה ולחוץ, כבר הוא נחשב שהוא בדרך רחוקה והוא נדחה לפסח שני. ומה יעשה רבי עקיבא עם הנקודה מעל האות ה'? אומר הרמב"ן שלדעת רבי עקיבא באה נקודה למעט ולומר שהדרך רחוקה רק לעניין שחיטת או אכילת הפסח, שאינו יכול להיכנס לעזרה בכל שעת שחיטת הפסח או לירושלים בשעת האכילה, ולא שהדרך רחוקה ממש מהעזרה. זו היה המשנה שלנו בדף צדי ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. שנינו במשנה בדברי רבי עקיבא שהעומד בחצות יום 14 בניסן במקום שרחוק מירושלים כמרחק העיר מודיעים מירושלים, זוהי דרך רחוקה שהעומד שם פטור מלהקריב את הפסח בזמנו. מבארת הגמרא מהו המרחק שבין מודיעים לירושלים. אמר אולה, מידת המרחק מן העיר מודיעים לירושלים 15 מילין אביה. 15 מילין היו. נמצא שלדעת רבי עקיבא העומד בחצות היום במרחק 15 מיל מירושלים, נחשב כעומד בדרך רחוקה. והגמרא מפרשת מדוע ביאר אולה כך את דעת רבי עקיבא. אומרת הגמרא, אולה סבר לה, כי ידע אמר, כמו שאמר רבא בבר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, כמה מהלך אדם בינוני ביום בינוני שהיום ולילה שווים בו, כשהוא הולך מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, 10 פרסאות שהם 40 מיל, כל פרסה הוא 4 מיל, וחשבון חלוקת 40 מיל בין חלקי היום הוא כך, מעלות השחר ועד הנץ החמה וזמן הליכת 5 מילין. וכן משקיעת החמה והצאת הכוכבים וזמן הליכת 5 מילין. זמן ההילוך של 5 מיל מעלות השחר ועד הנץ הוא הזמן ששואה החמה בעוביו של רקיע בצעיתה לזרוח, וכנגדו ישנו זמן הילוך 5 מיל מהשקיעה הצאת הכוכבים, והוא הזמן ששואה שם החמה בשקיעתה. וכאשר נפחית 10 מיל אלו מעלות השחר עד הנץ ומהשקיעה הצאת הכוכבים, פשולת לטין, נשארים מנץ החמה ועד השקיעה 30 מיל, וכך יחלו קטם, 15 מצפרה לפלגה דיומה, 15 מיל מהבוקר מנץ החמה עד חצות היום, ו-15 מפלגה דיומה לאורתה, ו-15 מיל מחצות היום עד הערב עד שקיעת החמה. ושיטת תרומת הדשן היא ש-12 שעות של יום בינוני הן מעלות השחר והצאת הכוכבים. לפי זה נמצא שלאולה הולך אדם בשעה אחת 3 מיל ושליש, ואיינו 18 דקות לכל מיל. 40 מיל שמעלות השחר עד צאת הכוכבים, שמתחלקים ל-12 שעות של 60 דקות, שזה 720 דקות. אבל בביאור הגר"א תמה על זה וכתב שטעות גדולה היא לומר כן. אלא 12 שעות של יום בינוני הוא מהנץ עד השקיעה. ומעלות השחר עד צאת הכוכבים זה 15 שעות. וכיוון שאדם הולך 30 מיל ב-12 שעות אלו, הרי שהוא הולך בשעה אחת 2 מיל ומחצה, והיינו 24 דקות לכל מיל. ומאחר ונתבהר שלדעת אולה מחצות היום עד שקיעת החמה הוא זמן הילוך 15 מיל, נמצא שמה שאמר שהעומד בחצות היום רחוק מירושלים 15 מיל, זוהי דרך רחוקה. היינו שהוא רחוק מירושלים מרחק הילוך שמחצות היום עד שקיעת החמה. עכשיו מבארת הגמרא מדוע תלה אולה את פטור דרך רחוקה בזמן הליכה מחצות עד השקיעה. אומרת הגמרא אולה לטעמי, אולה שתלה את פטור דרך רחוקה בזמן הליכה מחצות ועד השקיעה, אמר זאת לשיטתו בהגדרת פטור דרך רחוקה. ואמר אולה, איזה הוא דרך רחוקה? כל שאין יכול להיכנס לעזרה בשעת שחיטה של קורבן הפסח, כלומר, כל שעומד במקום שגם אם ילך משם לירושלים בכל שעת השחיטה לא יגיע לעזרה. אותו פטרה התורה מלהקריב את הפסח בזמנו. ואף שיכול להיכנס לירושלים אחר שקיעת החמה שישת אכילת הפסח, פטרה אותו התורה מלהקריב את הפסח בזמנו, כיוון שאינו יכול להיכנס לעזרה בשעת שחיטה. וכיוון שמן התורה שעת שחיטת הפסח היא מחצות היום עד שקיעת החמה, לכן תלה אולה את פטור דרך רחוקה בזמן הילוך 15 מיל שמחצות עד השקיעה. שנאמר בקורבן פסח ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים, דהיינו מחצות היום, כמו שמצינו בתמיד של ערב שנאמר בו בין הארבעים, וזמן שחיטתו הוא מחצות היום. בזמן שהחמה מתחילה להתעקם קצת, כלפי מערב, הכותל הפונה למזרח, שזרחה השמש עליו משעת נץ החמה, מתחיל להשחיר. ולשון בין הארבעים, היינו השעות שבין שני הערבים, ערב היום וערב הלילה. ערב היום הוא בתחילת השעה השביעית בחצות, וערב הלילה הוא בתחילת הלילה. ערב היום נקרא ערב, מפני שאז מתחילה החמה להתעקם קצת לצד מערב, והכתלים הפונים לצד מזרח משחירים מהצל המופיע עליהם, כיוון שהשמש עומדת אז באמצע הרקיע, וזורחת רק על ראש הכותל. ומוכח מהפסוק האמור בירמיה פרק ו', כי ינטו צלילי ערב, שכאשר נוטה חמה ומחמת כנעשה צל, כבר נקרא ערב. ואף שאמרו לאל בדף נ"ח, עמוד א', שזמן השחיטה המוקדם ביותר של תלמיד של ערב, הוא בשש ומחצה, והיינו בערב פסח שחל בערב שבת, ואף שמיירו הזה שוחטו כדי להספיק לשחוט ולצלוט את הפסח מבעוד יום, לא היו מקריבים אותו קודם שש ומחצה. מכל מקום זמנו מן התורה הוא מחצות. אלא שאמרו חכמים שלא יקריבו אותו קודם שש ומחצה, משום שכותלי בית המקדש היו רחבים מתחתם, ולא היה צל מופיע עליהם בתחילת השעה השביעית, אלא רק חצי שעה אחר כך בשש ומחצה. אז דברי אולה נתבארו כאן על פי רשי שדרך רחוקה היא 15 מיל ממקום שעומד בו האדם בחצות היום. אבל הרמב״ם בלכות קורבן פסח פרק ה' הלכת ת' כתב, מי שהיה בינו ובין ירושלים יום 14 עם עליית השמש 15 מיל או יותר, הרי זה דרך רחוקה. והיינו שדרך רחוקה היא 15 מיל ממקום שעומד בו האדם בנץ החמה. ובייר בכסף משנה של דברי הרמב״ם, מה שאמר אולה כל שאין יכול להיכנס בשעת שחיטה, היינו שאין יכול להיכנס לעזרה בתחילת שעת השחיטה, כלומר אחר חצות. מבארת הגמרא מאיכן נלמד שמעלות השחר עד נץ החמה הוא זמן הליכת 5 מיל. אמר מר ובא לאל בדברי רבי יוחנן שמעלות השחר עד הנץ החמה הוא זמן הליכת 5 מילין. מנהלן מניין לנו זאת? דכתיב נאמר לגבי הצלת לוט בן אחיו של אברהם על ידי המלאכים בשעת הפיכת סדום. כשהפך הקדוש ברוך הוא את הערים סדום ועמורה מחמת שהיו אנשי הרעים וחוטאים מאוד, זכר הקדוש ברוך הוא את אברהם, ובזכותו שלח הקדוש ברוך הוא מלאכים שיצילו את לוט שהיה בנו של הרן, אחיו של אברהם. כשאמרו המלאכים ללוט שימהר להימלט להר, ביקש מהם להימלט אל העיר צוהר, ונענו המלאכים לבקשתו. נאמר בספר בראשית פרק י"ט פסוק ט"ו, וכמו השחר עלה, ויעיצו המלאכים בלוט למור, קום, קח את אשתך. פן תיספה באבון העיר. הרי שהיה לוט בסדום בעלות השחר, וכתיב ונאמר שם עוד, אחר שביקש לוט מהמלאכים להימלט על העיר צוער, השמש יצאה לארץ, ולוט בא צוערה. כלומר, בזמן יציאת השמש להיראות בארץ שישת נצח חמה, בא לוט לצוער. ואמר רבי חנינה לדידי חזי להוא, אתרא, אני ראיתי את המקום ההוא, שמסדום לצוער, ואביה, והיו שם חמישה מילין. נמצא שמעלות השחר עד נצח חמה, הוא זמן הליכת חמישה מילים. לאלו והוא דברי אולה, שפטור דרך רחוקה הוא רק אשר אינו יכול להיכנס לעזרה בכל שעת שחיטת הפסח. חוזרת הגמרא לדון בדברה ומביאה את דעת רב יהודה, החולק עליהם. גופה אומרת הגמרא נשוב לעצם דברי אולה, אמר אולה, איזה הוא דרך רחוקה? כל שאין יכול להיכנס בכל שעת השחיטה של קורבן הפסח, ואיינו שעומד בחצות היום במקום שאינו יכול להיכנס לעזרה. קודם שתשקע החמה. ורב יהודה חלק ואמר שדרך רחוקה היא כל שאין יכול להיכנס לירושלים בכל שעת אכילה של קורבן הפסח, והיינו כל ליל 15 בניסן. כך ידעת רבי עקיבא שמן התורה זמן אכילת הפסח הוא כל הלילה, וחכמים עשו הרחקה ואמרו שזמנה רק עד חצות הלילה. לדעת רב לזר בן עזריה גם מן התורה זמן אכילתה הוא רק עד חצות. ומחלוקתה מובאת לכמן בדף קכ עמוד ב'. לאל בדף צדי עמוד ב' נחלקו אולה ורב יהודה לעניין אדם שהוא תמה ביום י' בניסן מחמת שנגע בשרץ ולא טבל. אם יכול שלוחו להקריב עבורו את קורבן הפסח, לאולה יכול שלוחו להקריב עבורו, ולרב יהודה אינו יכול. מקשה הגמרא על שיטת שניהם כאן, בפטור של דרך רחוקה, משיטתם לאל לעניין תמי שרץ. אמר לרבה לאולה, לדידך קשיה ולרב יהודה קשיה, על שיטתך קשה, וגם על שיטת רב יהודה קשה. ומפרט רבה לאולה את הקושיה, לדידך קשיה, על שיטתך קשה, דאמרת שהרי אמרת שדרך רחוקה היא, כל שן יכול להיכנס בשעת שחיטה, והיינו עד שקיעת החמה. ופטרה אותו התורה מלהקריב את הפסח בזמנו, אף שהוא יכול להיכנס בזמן אכילת הפסח. ואת משרץ, והרי את משרץ, אדם שהוא תמה מחמת שנגע בשרץ, דיין יכול להיכנס למקדש בשעת שחיטה מחמת תומתו. וכאמרת, אמרת לאל בדף צדי עמוד ב' שוחטים את הפסח וזורקים את דמו על תמה שרץ, עבור תמה שרץ. הרי, שאף שאינו יכול להיכנס בשעת שחיטה, לא פטרה אותו התורה מלהקריב את הפסח בזמנו, כיוון שיכול להיכנס בשעת אכילה. אם כן, מדוע פטרה התורה את העומד בדרך רחוקה מחמת שאינו יכול להיכנס בשעת שחיטה? הרי הוא יכול להגיע ולהיכנס בשעת אכילה. וכן לרב יהודה קשיה, גם לרב יהודה קשה דאמר, שדרך רחוקה היא כל שאין יכול להיכנס לירושלים בשעת אכילה, והיינו ליל 15 בניסן, שהוא זמן אכילת הפסח, ולדבריו, כל שהוא ראוי לאכול את הפסח בלילה, חייב לשחוט את הפסח בזמנו. ואת משרץ, והרי את משרץ די יכול להיכנס בשעת אכילה, שהרי אחר תבילה וערף שמש של יום 14 הוא טהור ויכול לאכול את הפסח בליל 15, ואף על פי כן כאמר רבי יהודה ליל, אין שוחטים את הפסח ואין זורקים את דמו על תמי שרץ. אמר להישיב אולה לרבה לא לדידי קשיה ולא לרב יהודה קשיה. לא על שיטתי קשה ולא על שיטת רב יהודה קשה. והוא מסביר, לדידי לא קשיה, על שיטתי לא קשה, כי דרך רחוקה לטהור ואין דרך רחוקה לטמא. את פטור דרך רחוקה נתנה התורה רק לאדם טהור, שעיכובו הוא מחמת שהוא עומד בדרך רחוקה. וכיוון שבפטור זה הוזכרה עשייה, שנאמר בספר במדבר פרק ת' פסוק י' ג' ואיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה, וחדל לעשות הפסח, לכן אמרתי שפטור זה הוא למי שאינו יכול להיכנס בשעת שחיטה, כי השחיטה היא עשיית הפסח. אבל פטור אדם טמא, אף שהוא מוזכר באותו פסוק, שנאמר שם ואיש אשר הוא טהור, אינו נכלל בפטור דרך רחוקה תלוי בשעת שחיטה, אלא פטורו תלוי בשעת אכילה, שנאמר בפסוק טמא לנפש. הרי שכתבה התורה את פטור תומה דווקא בתומת מת שהיא ארוכה, 7 ימים, ומחמתה אינו יכול להיכנס גם בשעת אכילת הפסח. אבל לא בתמי שרץ שיכול לטבול ויהיה ראוי לאכול את הפסח בלילה. הנה מוכח שפטור תמה תלוי בשעת אכילה, וכיוון שבתמי שרץ אין עיכוב מצד האכילה, לכן אמרתי ששוחטים וזורקים על תמי שרץ, אף שאינו יכול להיכנס בשעת שחיטה. וכן לרב יהודה לא קשיא, גם לרב יהודה לא קשה, כי אף שלשיטתו דרך רחוקה היא כל שאינו יכול להיכנס בשעת אכילה, מכל מקום תמי שרץ אף שהוא ראוי לאכול את הפסח בשעת אכילה, בלילה, בליל הסדר. רחמנה דחיה, התורה דחתה אותו מלעשות את הפסח בראשון. בי"ד בניסן, מגזירת הכתוב, דכתיב, איש איש כי יהיה תמי לנפש, ולא פרטה התורה יום מסוים של תומתו. מי לא עסקינה, נעים אין הפסוק עוסק גם באופן שחל שביעי שלו להיות בערב הפסח? ובאופן זה, הוא יכול לטבול אחר ההזעה ביום 14, ויהיה ראוי לאכול את הפסח בלילה. ואפילו אחי אמר רחמנה להתחי, ואף על פי כן אמרה התורה שהוא נדחה לפסח שני. מזה יש ללמוד שאף תמי שרץ, הדומה לתמי מת בשביעי שלו, שהרי יכול לטבול ויהיה ראוי לאכול את הפסח בלילה, דחתה אותו התורה לפסח שני, ומשום כך אמר רב יהודה שאין שוחטים וזורקים על תמי שרץ. ורב יהודה סובר כמו רבי יצחק שאמר בספרי על פרשת בעלותך, ולמדנו את זה בגמרא לאל בדף צדי עמוד ב', שהאנשים הטמאים שבאו לפני משה רבינו ואמרו לו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרה לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו? הם היו טמאים את מצווה שחל היום השביעי שלהם להיות בערב הפסח. ובכל אופן, הקדוש ברוך הוא אמר למשה שהם יקריבו את הפסח בפסח שני ביודלת באייר. במשנתנו הובא שיטת רבי עקיבא שעומד בחצות יום 14 בניסן מן המודיעים ולחוץ, פטור מקורבן פסח מדין דרך רחוקה. מביאה הגמרא ברייתא שנתחדשו בה שני דינים לפי שיטתו. תנו רבנן, שאנו חכמים בברייתא, היה עומד בחצות יום 14 בניסן חוץ למודיעים, שזוהי דרך רחוקה לשיטת רבי עקיבא, ויכול להיכנס לעזרה בשעת שחיטה על ידי שימהר לרוץ בסוסים ובפרדים. יכול הייתי לומר שיהיה חייב כרת אם לא עשה כן כדי להגיע לעזרה בשעת שחיטה. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב, ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח ונחרטה הנפש ההיא מהמאה, כלומר, דווקא מי שלא היה בדרך רחוקה ואף על פי כן חדל מלעשות את הפסח חייב כרת. ועלה, אדם זה העומד בחצות היום מחוץ למודיעים, הרי היה בדרך רחוקה אבל כן אין לחייבו כרת. במקום קרוב נחשב רק מקום שיכול להגיע משם בזמן שחיטה על ידי הילוך בינוני בנחת וברגליו. דין נוסף היה עומד בחצות יום 14 לפני מן המודיעים, שלשיטת רבי עקיבא אינו נמצא בדרך רחוקה ואין יכול להיכנס מפני גמלים וקרונות המעכבים אותו. מי להיכנס מפני שהם נושאים את בני ביתו ואינו רוצה להישמת מהם וללכת לבדו? יכול הייתי לומר שלא יהיה חייב כרת כיוון שהוא אנוס, תלמוד לומר ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. כלומר, אדם שלא היה בדרך רחוקה וחדל מלעשות את הפסח, חייב כרת, והרי אדם זה לא היה בדרך רחוקה, שהרי היה לפני מן המודיעים, והגמלים והקרונות המעכבים אותו מלהיכנס אינם אונס, כי היה לו להישמת מבני ביתו וללכת יחידי לעזרה ולשחוט. הביאה הגמרא את דעת רבה הסובר כדעת אולה לאל בדף צדיגים אל עמוד ב' שמעלות השחר והצאת הכוכבים ומעלה 5 מיל ומקשה עליהם. אמר רבה שיטה אלפי פרסאה ואלמה, 6,000 פרסאות הוא העולם, כלומר, זהו שיעור היקף הילוך החמה במשך היום בתוך חלל העולם ממזרח למערב. פרסא היא 4 מיל ומיל הוא 2,000 אמה, נמצא שהפרסא היא 8,000 אמה, הרי ש6,000 פרסאות של היקף הילוך החמה ממזרח למערב הוא 48 מיליון אמה. 27,000 קילומטר לשיטת החזון איש, 23,000 קילומטר לשיטת הגאון רב חיים נועה. וסומך דרקיה אלפא פרסי, ועוביו של הרקיה בו מהלכת החמה כשיוצאת לזרוח, וכשנכנסת לשקוע, הוא 1,000 פרסה. ולכמן, בדף צדיד עמוד ב', הובאו שני דברים בהם נחלקו חכמי ישראל עם חכמי אומות העולם. א', חכמי ישראל אומרים שהגלגל שהמזלות נתונים בו קבוע, והמזלות ובכללם החמה מסתובבים. חכמי אומות העולם אומרים שהחמה קבועה והגלגל מסתובב. ב' חכמי ישראל אומרים שביום החמה מהלכת מתחת לרקיעה ובלילה מעל הרקיעה, וחכמי אומות העולם אומרים שביום החמה מהלכת למטה מן הרקיעה ובלילה למטה מן הקרקע. דברי רב הקן וכן דברי רב יהודה בברייתא להלן הם לשיטת חכמי ישראל, כי לדבריהם ניתן לומר שהחמה מהלכת בעובי הרקיעה, שבלילה היא מהלכת מעל הרקיעה מצד מערב לצד מזרח ולכן אינה נראית, וכשהיא מגיעה אל המקום שממנו היא חוזרת לזרוח שוב, עמוד השחר, היא יורדת אל מתחת הרקיע ומהלכת באובי הרקיע שהוא כעין חלון. וכאשר היא מגיעה לסוף אובי הרקיע, לצד שנראה לבני האדם, אז הוא זמן נצח חמה. וביום היא נראית כיוון שהיא מהלכת מתחת לרקיע ממזרח למערב ובשקיעתה היא מהלכת באובי הרקיע ועולה אל מעל הרקיע עד שתשקע לגמרי ואז נראים הכוכבים. אבל לשיטת חכמי אומות העולם, אין החמה מהלכת כלל באובי הרקיע ולעולם היא מהלכת על ידי סיבוב הגלגל. ביום ממזרח למערב למטה מן הרקיע, ובלילה ממערב למזרח למטה מן הקרקע. כך מסביר רבינו חננאל. אומרת הגמרא, חד הגמרא, דבר אחד שאמר רבה ידע אותו ממה שלמד מרבו, והיינו מה שאמר שהעולם הוא 6,000 פרסה. וחדה, סברה, ודבר אחד שאמר רבה ידע אותו מסברה. והיינו מה שאמר שעובי הרקיע הוא 1,000 פרסה, שמאחר וידע מרבו שהעולם הוא 6,000 פרסה, ידע גם מסברה שעובי הרקיע הוא 1,000 פרסה. והערת הגמרא כיצד למד רבה את מידת עובי הרקיע ממידת העולם. אומרת הגמרא רבה סבר לה כי הדה אמר, כמו שאמר רבה בר חנה אמר רבי יוחנן, בשם רבי יוחנן לאיל בדף צדיגים אל עמוד ב', כמה מהלך אדם בינוני ביום בינוני שהיום והלילה שווים בו? 10 פרסאות שהם 40 מיל, ומעלות השחר ועד הנץ החמה הוא זמן הילוך של 5 מילין, וכן משקיעת החמה צאת הכוכבים הוא זמן הילוך של 5 מילין, ובשני זמנים אילו שואה החמה בעובי הרקיע כשיוצאת לזרוח או כשנכנסת לשקוע, הרי שהילוך החמה בעובי הרקיע הוא זמן הילוך של 5 מיל. נמצא שמידת עוביו של הרקיע הוא חלק 1/6 ביום מנץ החמה עד השקיעה, שהרי היום כולו מעלות השחר הצאת הכוכבים הוא זמן הילוך 40 מיל, כאשר נפחית 10 מיל שמעלות השחר עד הנץ ומאה שקיעה עד צאת הכוכבים, נשארים מנץ החמה עד השקיעה 30 מיל. חלק אחד משישה שלהם הוא 5 מיל, שהוא זמן הילוך החמה בעובי הרקיע. לכן אחרי שידע רבא מרבו שהעולם הוא 6,000 פרסה, ידע גם מסברה שעובי הרקיע הוא חלק אחד משישה של העולם, דהיינו 1,000 פרסה. שהרי בתוך מהלך 30 מיל של אדם, מנץ החמה ועד השקיעה, מהלכת החמה את כל העולם, דהיינו 6,000 פרסה. נמצא שבכל מהלך של 5 מיל של האדם, מהלכת החמה 1,000 פרסה, וכיוון שהילוך החמה בעובי הרקיע מעלות השחר עד הנץ, ומהשקיעה עד צאת הכוכבים זה מהלך 5 מיל לאדם, אם כן הולכת החמה אז 1,000 פרסה, ונמצא שעובי הרקיע הוא 1,000 פרסה. מקשה הגמרא על דברי רבא, מייטי ויקשו בני הישיבה על דברי רבא, שנינו בברייתא רבי יהודה אומר עוביו של רקיע הוא חלק 1 מ-10 ביום. תדע, אביא לך ראיה שכך הוא, שהרי כמה מהלך אדם בינוני ביום מעלות השחר עד צאת הכוכבים? 10 פרסאות שהן 40 מיל, ומעלות השחר עד הנץ החמה 4 מילין, וכן משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים 4 מילין. ובשני זמנים אלו שואה החמה בעובי הרקיע כשיוצאת לזרוח או כשנכנסת לשקוע. הרי שהילוך החמה בעובי הרקיע הוא זמן הילוך של 4 מיל. לפי זה נמצאת עוביו של רקיע חלק 1 מ-10 ביום. לדברי רבי יהודה, אדם הולך מהנץ עד השקיעה 32 מיל, שהרי הילוכו מעלות השחר עד צאת הכוכבים 40 מיל. וכאשר נפחית 8 מיל שאותם הוא הולך מעלות השחר עד הנץ ומהשקיעה עד צאת הכוכבים, נשארים 32 מיל מהנץ עד השקיעה. ואם כן, תיופתא דרבא, קשה על רבא שהרי לדבריו אדם הולך מהנץ ועד השקיעה 30 מיל, וכן תיופתא דאולה, וכן קשה מדברי רבי יהודה לדברי אולה שאמר לאל בדף צד"ג עמוד ב', שמהלך אדם מהנץ עד השקיעה 30 מיל. מסיקה הגמרא תיופתא, אכן קשה על דברי רבא ועל דברי אולה מדברי רבי יהודה התנא בברייתא. לאל אמרו בגמרא שאולה ורבא הסוברים שמהלך אדם מהנץ עד השקיעה הוא 30 מיל, סברו כרבי יוחנן שמהלך אדם ביום הוא 10 פרסאות. והקשתה הגמרא על שיטתם מדברי רבי יהודה. מבררת הגמרא עכשיו, האם יש להקשות כן גם על רבי יוחנן? לאמא תאבי תיופתא דרבי יוחנן, האם נאמר שיש להקשות מדברי התנא רבי יהודה בברייתא גם על דברי רבי יוחנן? שהרי בהמשך דברי רבא בר ברכנא בשם רבי יוחנן הובא, שמעלות השחר עד הנץ הולך אדם 5 מיל, וכן מהשקיעה עד צאת הכוכבים הולך 5 מיל, וזה לא כדברי רבי יהודה בברייתא. כי לדברי רבי יהודה בברייתא בזמנים הללו הולך אדם רק 4 מילין. דוחה הגמרא ואומרת, אמר לך רבי יוחנן, רבי יוחנן נוכל לתרץ ולהסביר לך. אנא בימה מהו דאמרי. אני אמרתי רק שבכל היום, דהיינו מעלות השחר עד צאת הכוכבים, הולך אדם 10 פרסאות, ולא פירטתי כמה הוא הולך קודם הנץ ואחר השקיעה. ובזה אני סובר כרבי יהודה שבזמנים האלו אדם הולך 4 מיל. ורבנן הוא דקטאו. אולה ורבה שפרשו את דבריי הם שטעו. דקחשוון דקדמה וחשוכה. שחישבו בתוך 10 פרסאות את הילוך רוב בני אדם שהולכים 5 מיל קודם הנץ, על ידי שמשכימים לצאת לדרך קודם עלות השחר, וכן אחר השקיעה הולכים 5 מיל על ידי שמאחרים והולכים אחר צאת הכוכבים, ולכן אמרו שאדם הולך בזמנים הללו 5 מיל. לאל בדף צד"ג עמוד ב' הביאה הגמרא ראיה מדברי רבי חנינה, שמעלות השחר עד נץ החמה הוא זמן הילוך 5 מיל. מבררת הגמרא האם יש להקשות על רבי חנינה מדברי רבי יהודה בברייתא. לאמא תאבי תיופתא דרבי חנינא, האם נאמר שניתן להקשות מדברי רבי יהודה התנא על מה שאמר רבי חנינא לאל, שראה את המקום שהלך לוט מעלות השחר עד נץ החמה, בעת שהצילו המלאכים מהפיכת סדום, והיו שם 5 מיל, ולדבריו מעלות השחר עד נץ החמה הוא זמן הילוך 5 מיל. והרי רבי יהודה אמר בברייתא שמעלות השחר עד נץ החמה זה זמן הילוך רק של 4 מיל. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין להקשות מדברי רבי יהודה על רבי חנינא, כי ויעיצו שייני, לגבי הצלת לוט נאמר בפסוק ויעיצו המלאכים בלוט. לכן ניתן לומר שאכן מעלות השחר עד נץ החמה הוא זמן הילוך 4 מיל, אבל לוט הלך בזמן הזה 5 מיל, כיוון שהלך במהירות מחמת שהעיצו בו המלאכים. מביאה הגמרא קושייה נוספת על רבא. ואף שנשארה הגמרא בתיופתא, בקושייה על דברי רבא, מדברי רבי יהודה בברייתא לאל, בכל אופן מצינו כמה פעמים בגמרא שהגמרא שואלת כן, אפילו אחרי תיופתא. עוד קושייה, למה? כדי שאם יבוא אדם ויתרץ את הקושייה מהברייתא הראשונה או ישבש את אותה ברייתא על ידי ברייתות אחרות, נוכל עדיין להקשות עליו במקומות נוספים. תשמע בו ושמע קושייה על רבא מברייתא שנינו בברייתא מצרים היה 400 פרסה על 400 פרסה. ומצרים היא חלק אחד מ-60 בקוש, כלומר קוש גדולה פי 60 ממצרים. וקוש אחד מ-60 בעולם. העולם הוא פי 60 גדול מקוש. והעולם הוא אחד מ-60 בגן. גן הוא המקום שהיה בו האדם הראשון קודם החטא, כאמור במסכת ברכות דף למדל את עמוד ב', וגן הוא אחד מ-60 בעדן. עדן וגן הם שני מקומות שונים, ועדן הוא אחד מ-60 בגיהינום. והגמרא נקטה בכולם אחד מ-60 לומר שכל אחד גדול מחברו עד שחברו בטל לגביו, כגון כוש גדולה כל כך עד שמצרים בטלה לגביה וכן הלאה. נמצא כל העולם כולו ככיסוי גדירה לגיהינום, כלומר, העולם הוא דבר מועט לעומת הגיהינום. ומקשים, הרי אמרו בסנהדרין בדף קוף עמוד ב' שמידה טובה מרובה ממידת פורענות, ואם כן מדוע הגיהינום שלכאורה הוא פורענות גדול כל כך מהעולם? תראה בספר עין הבדולח שגיהינום הוא טוב בהחלט, כדי לזכך הנפשות שיסקו לעולם הבא ויוכלו ליטול חלק בטובו הנצחי. ועוד תירוץ, שאם לא היה גיהינום מקום רחב כל כך, היה אשל גיהינום שולט ביותר ולא היה ניתן לעמוד בו. אם כן, ממה שאמרו בברייתא נמצא שהעולם הוא הרבה יותר מ-6,000 פרסה. לפי החשבון המובא בברייתא, העולם הוא 24,000 פרסה. אם כן, גם היקף הילוך החמה הוא הרבה יותר מ-6,000 פרסה, וקשה על מה שאמר רבא שהיקף הילוך החמה הוא 6,000 פרסה. מסיקה הגמרת יופתא, אכן קשה על רבא מן הברייתא הזו. קושייה נוספת על רבא, תשמע דתנא דבי אליהו. רבי נתן אומר, כל היישוב כולו של בני האדם, מלבד מדברות ימים ונערות, תחת כוכב אחד יושב. תדע, אביא לך ראיה שכך הוא, שהרי האדם נותן עינו בכוכב אחד, וכאשר הוא הולך למזרח בסוף העולם, עומד הכוכב כנגדו מעל ראשו. וכאשר הוא הולך לסוף ארבע רוחות העולם, עדיין עומד אותו הכוכב כנגדו מעל לראשו. מכלל מוכח, דכל היישוב כולו תחת כוכב אחד יושב. שאם לא כן, לא היה יכול לראות במזרח מעל ראשו את הכוכב שראה מעל ראשו כשעמד במערב, אלא היה רואהו מן הצד באלכסון כפי מה שהתרחק מהמערב. כותבים התוספות בדיבור המתחיל, כל היישוב כולו תחת כוכב אחד עומד, שברייתא זו חולקת על מה שאמרו שהעולם נחלק לשלושה חלקים, שליש ימים, שליש מדברות, שליש יישוב. כי אם נאמר שכל כוכב הוא כנגד חלק אחד, היו צריכים להיות ברקיע שלושה כוכבים בלבד. ואפילו אם נאמר שאין ים אוקיינוס נכלל בשליש ימים, וכל הכוכבים מלבד השלושה האמורים הם כנגד ים אוקיינוס, מכל מקום חולקת ברייתא זו על מה שאמרנו לכמן, בדף צדידה לתמוד ב' שמן הארץ עד לרקיע הם 500 שנה, שהרי במסכת תמיד בדף למד ב' מאשמה שמצד מזרח לצד מערב הוא כמרחק שמן שמיים לארץ, כלומר 500 שנה. אם כל היישוב תחת כוכב אחד הוא עומד, אם כן אורך העולם הוא כמה אלפים שנים, שהרי אין מספר לכוכבים. אבל התוספות במסכת מגילה בדף י' ב' עמוד א', דיבור המתחיל מסוף, כתבו שניתן לחלק ולומר שהברייתא כאן עוסקת בכוכבי גלגל המזלות שהם גדולים מאוד, אבל שאר הכוכבים קטנים הם. אז ממה שאמרו בברייתא שהיישוב כולו תחת כוכב אחד הוא יושב, נמצא שהעולם הוא הרבה יותר מ-6,000 פרסה, שהרי אין מספר לכוכבים שברקיע. וכיוון שכוכב אחד מחזיק את כל היישוב שהוא יותר מ-1,000 פרסה, וכל כוכב מחזיק יישוב אחד, בימים, בנערות ובמדברות, אם כן, אילו היו רק 6 כוכבים, היה ניתן לומר שהעולם הוא 6,000 פרסה, כדברי רבא. אבל הרי ישנם כוכבים רבים מאוד, ונמצא שהעולם הוא הרבה יותר מ-6,000 פרסה. אם כן, ודאי שהיקף הילוך החמה הוא יותר מ-6,000 פרסה. מסיקה הגמרת יופתא, אכן קשה על רבא מן הברייתא הזו. ועוד קושייה על רבא, תשמע, עגלה, כוכבים העשויים כעגלה, והיינו מזל שור, הם בצפון של העולם. והקרב, כוכבים העשויים כעקרב, והיינו מזל הקרב, הם בדרום של העולם. וכל היישוב כולו של בני אדם אינו יושב אלא באוויר שבין עגלה לעקרב, שהרי כל אדם רואה בצפונו מזל עגלה ובדרומו מזל עקרב. ואין הכוונה שהיישוב גודלו כאוויר שיש בין מזל עגלה למזל עקרב, שהרי ביניהם יש כמה כוכבים וכל אחד הוא מהם כגודל היישוב, אלא כוונת הברייתא שהיישוב נמצא באוויר שבין מזל עגלה למזל עקרב. וכוונת רש"י שהיישוב יושב תחת אחד הכוכבים שביניהם. וכל היישוב כולו של בני אדם אינו עובה אלא שעה אחת ביום, כלומר גודל היישוב הוא רק כחלק אחד מ-12 שעות היום, שאין חמה נכנסת ליישוב אלא שעה אחת ביום, וב-11 השעות הנותרות שביום היא נמצאת במדברות בימים ובנערות. תדע, אביא לך ראיה שכך הוא, שהרי בחמש בשעה החמישית של היום, שעה זמנית, דהיינו שמחלקים את היום ל-12 חלקים וכל חלק הוא שעה זמנית, חמה מהלכת במזרח, ובשבע בשעה השביעית חמה מהלכת במערב, ורק בחצי שש וחצי שבע, חצייה השני של השעה השישית וחצייה הראשון של השעה השביעית, חמה עומדת בראש כל אדם, כלומר האדם רואה את החמה מעל ראשו, וזהו הזמן שהחמה מהלכת ברקיע כנגד היישוב. אין הכוונה שהחמה היא בדיוק מעל ראשו של האדם, כי זה רק שייך ביום אחד בשנה במקומות מיוחדים, או בשני ימים בשנה במקומות מיוחדים גם כן. אלא הכוונה בזה היא שהחמה היא בתכלית גובהה שבאותו היום, ושהיא קרובה אל הנקודה שמעל הראש ואינה נוטה לצד שמאל האדם, ולא לצד ימינו, אלא מכוונת מול ראשו. כתב ערוך השולחן באורח חיים סימן ריש למד ג' שבחצי שש וחצי שבע הילוך החמה הוא בנחת מאוד, עד שאין היכר כמעט בתנועתה, אלא למי שידקדק הרבה בזה. ולמראה עיניים אין היכר כמעט. ולכן אמרו בברייתא שבחצי שש וחצי שבע החמה עומדת בראש כל אדם, כלומר שכך הוא למראה עיני האדם. ממה שאמרו בברייתא שיישוב בני האדם הוא רק חלק אחד מ-12 שעות היום, מוכח, שהמדברות הימים והנערות יש בהם 11 חלקים כמוהו, וכיוון שאנו רואים שהיישוב עצמו הוא גדול מאוד, יותר מ-1,000 פרסה, והחמה מהלכת בו רק שעה אחת, אם כן העולם כולו שיש בו 11 חלקים כמוהו, הוא הרבה יותר מ-6,000 פרסה, וקשה על רבא שאמר שהיקף הילוך החמה בעולם הוא 6,000 פרסה. מסיקה הגמרא, יופתח, אין קשה על רבא מן הברייתא הזו. ועוד קושייה על רבא. תשמע דאמר רבן יוחנן בן זכאי, מה תשובה ישיבתו בת קול לאותו רשע, בשעה שאמר, אעלה על במתי אב, אדמה לעליון? איזו תשובה השיבה בת קול, קול מהשמיים, לנבוכדנצר הרשע, בשעה שאמר נבוכדנצר בגאוותו, את האמור בספר ישעיה פרק י' פסוק י' אעלה על במתי אב, אדמה לעליון? כלומר, אין ראוי לי לדור עם כל העולם, ולכן אעשה לי ענן קטן באוויר מעל השבעה רקיעים וישב בו, ובכך היה דומה לקדוש ברוך הוא שהוא עליון ומופרד מבני אדם. יצתה בת קול ואמרה לו, רשע בן רשע, בן בנו של נמרוד הרשע, והכוונה שהיה מזרו של נמרוד הרשע, שימריד את כל העולם כולו עליי במלכותו שמלך על בבל. נמרוד מלך על בבל, שנאמר ותהי ראשית ממלכתו בבל, והמריד את אנשי העולם כשנתן היצה לאנשי דור הפלגה לבנות להם מגדל וללחם בצבא השמיים. הלא כמה שנותיו של אדם רוב בני אדם? 70 שנה. ואם בגבורות עם יגבר כוח האדם יהיו שנותיו 80 שנה. והרי מן הארץ עד לרקיע יש מרחק של מעלה 500 שנה, ואוביו של רקיע הוא מעלה 500 שנה. ובין רקיע לרקיע יש מרחק של מעלה 500 שנה, ובין כל רקיע ורקיע, מהשבעה רקיעים, ושבעת הרקיעים הם וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, וערבות, יש מרחק של מעלה 500 שנה, ואיך אמרת בגאוותך שרצונך להידמות לקדוש ברוך הוא על ידי שתעלה להישב על ענן מעל השבעה רקיעים, לכן לא תתקיים מחשבתך, אלא אכל שאול תורד אל ירקתי בור. כלומר, תרד אל עומק הארץ ולתחתית הבור. ממה שאמרו בברייתא שמן הארץ לרקיע יש מהלך של 500 שנה, יש להקשות על רבא, שהרי אם גובה העולם הוא 500 שנה, גם אורכו הוא כך. וכאשר נכפיל 10 פרסאות שהולך אדם ביום, ב-500 שנה נמצא שאורך העולם הוא הרבה יותר מ-6,000 פרסה. נמצא שאורך העולם הוא 1,825,000 פרסה. ואם כן, ודאי שהיקף הילוך החמה מזרח למערב הוא הרבה יותר מ-6,000 פרסה. סיכה הגמרת יופתח, אין קשה על רבא, מן הברייתא הזו. אגב, הברייתא לאל בדף צדידה לתמוד א' שהוזכרו במזלות עגלה והקרב, מביאה הגמרה ברייתא נוספת שדנה בעניין המזלות. החמה במהלך תנועתה השנתית שבה היא משלימה את היקפה סביב הארץ במשך 365 ימים, עוברת על פני 12 קבוצות של כוכבים. קבוצות האלו הם 12 המזלות, והם תלה, שור, תאומים, סרטן, אריה, בתולה, מוזניים, עקרב, קשת, גדיד, דלית, דגים. והמקום בו עוברת החמה על פני המזלות נקרא גלגל. הברייתא מביאה מחלוקת בין חכמי ישראל לחכמי אומות העולם בעניין תנועת הגלגל והמזלות. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. חכמי ישראל אומרים, הגלגל שכוכבי המזלות נתונים בו הוא קבוע ואינו מסתובב, ומזלות הנתונים בגלגל חוזרים מהלכין, שכל אחד מהם מהלך הילוך מועט ללוות את החמה למזל הבא אחריו וחוזר למקומו, ונמצא שאינם מקיפים בהילוכם את כל הגלגל. לשיטת חכמי ישראל, הגלגל אינו נע כלל, והוא כאופן עגלה המונח בקרקע ואינו מתגלגל. וחכמי אומות העולם אומרים, הגלגל חוזר, מסתובב וחוזר למקום שבו התחיל את סיבובו, ומזלות הנתונים בו אינם מהלכים כלל אלא קבועים הם. וכאשר הגלגל מסתובב, הוא מסובב את המזלות הקבועים בו, ונמצא על ידי סיבוב הגלגל מסתובבים אף הם סיבוב שלם. מביאה הגמרא את הוכחת רבי נגד שיטת חכמי אומות העולם. אמר רבי, יש להשיב תשובה לדבריהם של חכמי אומות העולם, שהרי מעולם לא מצינו שיהיה מזל עגלה בדרום ומזל הקרב בצפון, אלא תמיד רואים אנו את עגלה בצפון ואת הקרב בדרום. ואם כדבריהם שהגלגל מסתובב, הרי הוא מסובב עמו את המזלות לכל ארבעה רוחות, אף מדרום לצפון ומצפון לדרום. ואם כן, היה לנו לראות לפעמים את מזל עגלה בדרום ואת מזל הקרב בצפון. מת כפלה, הקשה רב אחא בר יעקב, ודילמה, כבוצינה דריחיה, שם הגלגל הוא כברזל התחוב בתוך חור רחב שבאבן הריחיים התחתונה, שכאשר הברזל מסתובב, אין האבן התחתונה מסתובבת, וכאשר נסובב את האבן התחתונה, היא תסתובב סביב הברזל, והברזל עצמו לא יסתובב. הנה מדוגמה נוספת כצינור הדדשה, כחור שבמשקוף שהדלת מסתובבת בו על ידי ציר, והמשקוף עומד במקומו, ואם נסובב את המשקוף, הוא יסתובב סביב הציר, והדלת עצמה לא תסתובב. בשתי דוגמאות האלו ישנו דבר שהוא מחובר לדבר המסתובב, ואף על פי כן אינו מסתובב עמו. וכך יש לומר גם בעניין הגלגל המזלות. שאף שהגלגל שהמזלות נתונים בו מסתובב, ייתכן שרק הגלגל מסתובב ובכך הוא מוליך את החמה על פני המזלות. אבל המזלות נתונים בתוך גלגל פנימי נוסף, ואותו הגלגל אינו זז ממקומו, ולכן מקום המזלות קבוע ואינו משתנה. אם כן, אין תשובה לדברי חכמי אומות העולם, ממה שלא מצינו עגלה בדרום והקרב בצפון. מביאה הברייתא מחלוקת נוספת של חכמי ישראל מחכמי אומות העולם. חכמי ישראל אומרים, ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע, זורחת על הארץ כפי שאנו רואים, ובלילה היא עולה למעלה מן הרקיע וזורחת שם, ולכן אינה נראית בארץ. וחכמי אומות העולם אומרים, ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע, ובלילה היא יורדת למטה מן הקרקע וזורחת שם. אמר רבי, ונראים דבריהם של חכמי אומות העולם מדברינו, שהרי ביום, מאה מעיינות צוננים מחמת ריחוקה מהחמה שהיא גבוהה מהם, ובלילה הם רותחים כיוון שהחמה מחממת אותם תחת הקרקע. כל המים הנובעים תכף אחר נביאתם צוננים הם ביום יותר מבלילה, כיוון שהחמה גבוהה מהם ביום, וחום מאה נערות ביום בימות הקיץ, ומפני שהתרחקו ממקור נביאתם וחום העולם מחממם. תדע שכנו שהרי בעלות השחר רואים השן עידים על הנערות. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין השפעת החמה על חום המעיינות. תניא נאמר בברייתא רבי נתן אומר, בימות החמה בקיץ, חמה מהלכת בגובה של רקיע. לפיכך כל העולם כולו רותח ומעיינות צוננים, כיוון שהחמה רחוקה מהם. בימות הגשמים, בחורף, חמה מהלכת בשיפולי רקיע סמוך לקרקע בשולי כיפת הרקיע. לפיכך כל העולם כולו צונן, כיוון שהחמה מהלכת בצדי העולם. ומעיינות רותחין, כיוון שהחמה היא אצל המים בצדי העולם סמוך לקרקע שמשם באים המעיינות. רבי נתן חולק על הראיה של רבי ובא לומר שישנו טעם אחר לכך שהמעיינות חמים, שאין חומם תלוי ביום או בלילה, אלא בימות החמה והגשמים. הילוך החמה במשך השנה מחולק לארבעה חלקים לפי ארבע תקופות השנה. וכל אחד מהם היא פועלת פעולה שונה. הגמרא מביאה ברייתא העוסקת בעניין הזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא בארבעה שבילין, ארבע תקופות שנת החמה. חמה מהלכת, כלומר פועלת פעולות שונות בחוזק חומה. בתקופת החודשים ניסן, אייר וסיוון, היא מהלכת, היא פועלת בערים כדי לפשר, כדי להפשיר את השלגין. תקופת החודשים תמוז, אב ואלול, היא מהלכת ביישוב כדי לבשל את הפירות, ובתקופת החודשים תשרי, מר, חשוון וכסלב, היא מהלכת בימים כדי לייבש את הנערות. בתקופת החודשים טבת, שבט והדר, היא מהלכת במדבר כדי שלא לייבש את הזרעים שביישוב. כוונת הברייתא היא שארבע פעולות אלו משתנות לפי קרבת החמה ליישוב, ולא שהיא מהלכת ממש בערים, ביישוב, בימים ובמדבר. דהיינו, שבחודשים ניסן, אייר וסיוון, היא פועלת בערים כדי להפשיר את השלגים ולמעט את הקרירות מימות החורף. כי בזמן זה היא מתקרבת ליישוב, אבל עדיין אינה מתקרבת אליו כל כך שיהיה בה כדי לבשל את הפירות. אחר כך בחודשים תמוז, אב ואלול, היא פועלת ביישוב עצמו כדי לבשל את הפירות. אחר כך בחודשים תשרי, חשוון וכסלב, הולכת החמה ומתרחקת מן היישוב והולכת כנגד יסוד המים. ופועלת את ייבוש המים, שאם לא כן היו המים גוברים. שלושה חודשים אחרונים פועלת במדבר ואינה מתקרבת על היישוב, כי אם הייתה מתקרבת על היישוב, הייתה מייבשת את הזרעים. וכאשר היה בזמן הבישול ולא היה בזרעים לחוט כלל, לא היו הפירות מתבשלים. כך מבאר באר הגולה. המהרש"א כותב שפעולת החמה משתנה לפי השינוי בטבעה, שבתקופת ניסן היא חמה ולחה כדי להפשיר את השלגים, בתקופת תמוז היא חמה ויבשה כדי לבשל את הפירות, בתקופת תשרי היא קרה ויבשה כדי לייבש את הנערות, ובתקופת טבת היא קרה ולחה כדי שלא לייבש את הזרעים. סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הסוגיה בעניין עובי רקיע וגלגל קבוע, וכעת בסייעתא דשמיא נשתדל לתמצת ולהבין ביתר ביור את הסוגיה של הגלגל קבוע. גלגל המזלות היא רצועה של ציבור כוכבים המקיפה את כל כדור השמיים בכיוון מזרח-מערב עם נטייה אלכסונית לצפון ולדרום. ייחודו של גלגל המזלות ביחס לכל מערכת הכוכבים זה בזה שהשמש הולכת תמיד רק על רקע הגלגל הזה, וכן כל כוכבי הלכת. כאמור, השמש מסתובבת אך ורק על רקע גלגל המזלות, אבל משך הזמן שהיא מקיפה את הגלגל שנה תמימה. 365 יום ועוד רבע יום. ולכן אין השמש מתרחקת ממקומה בגלגל במשך יממה יותר מאחד חלקי 365 בגלגל. וחוץ מזה, מהלך השמש בגלגל הוא ממערב למזרח, להפך מההילוך היומי של השמש שנראה ממזרח למערב. ועל ידי זה נבין שאם הגלגל לא מסתובב, פשוט שגם השמש אינה מסתובבת. כמו כן ברור לכל שתחילת הוויית היום הוא, כשהשמש מתחילה לזרוח במזרח, וגמר הוויית היום הוא כשהשמש שוקעת במערב ומאז מתחילה הוויית הלילה. אלא שנשאלת השאלה, האם השמש היא זו העולה במזרח והולכת את כל כיפת הרקיע עד שהיא מגיעה למערב, או שיש אפשרות אחרת להסביר את מה שאנו רואים אותה בבוקר במזרח ולפנות ערב במערב. בזה נחלקו חז"ל על חכמי אומות העולם, כפי שלמדנו בסוגייתנו. תנו רבנן, חכמי ישראל אומרים גלגל קבוע ומזלות חוזרין. הסביר רש"י גלגל כמין אופן ברקיע שהמזלות נתונים בו, גלגל קבוע ואינו מגלגל, אלא כאין אופן הגלה המונח בקרקע, אבל המזלות מהלכים סביב הילוך מועט ואין מקיפים את הגלגל. וחכמי אומות העולם אומרים גלגל חוזר ומזלות קבועים. חכמי ישראל אומרים שהגלגל קבוע ללא תזוזה מששת ימי בראשית, ורק לכוכבי המזלות יש איזושהי תנועה קלה בתוך הגלגל, אבל אם הגלגל קבוע ללא תזוזה מששת ימי בראשית, מוכרח שגם השמש אינה מהלכת ממזרח למערב. מה שאנחנו רואים את השמש בתנועה, יש לזה גורם אחר. אלא שחזל לא הסבירו מהו הגורם, והטעם לכך, כי בזמנם היה תמוע מאוד לומר שכדור הארץ מסתובב. וממה נפשך? אם אנחנו מסוגלים להבין שכדור הארץ מסתובב, כפי שכבר ידוע ב-400 שנים האחרונות, הרי נבין שגלגל קבוע פירושו שהילוך השמש נגרם על ידי סיבוב כדור הארץ. אבל כל זמן שאין לנו מסוגלים להבין שכדור הארץ מסתובב, אז מה ייתן שחזל יאמרו דבר הנראה תמוע? וחכמי אומות העולם אומרים גלגל חוזר ומזלות קבועים. דהיינו שחכמי אומות העולם סוברים שכל הגלגל מסתובב ממזרח למערב ומוליך איתו את השמש וכל כוכבי הלכת, וכדור הארץ עומד ללא תנועה. הביא רבי ראיה שהגלגל עומד. אמר רבי, מעולם לא מצינו עגלה בדרום והקרב בצפון. רבי טוען, היות ולגלגל יש נטייה, חציו נוטה קצת לצפון וחציו לדרום. אם הגלגל מסתובב, הרי כל נקודה בגלגל אמורה לעבור בכל שטח הגלגל. ולמה אנחנו רואים שיש בגלגל כוכבים של העולם בצפון וכוכבים של העולם בדרום? הנה מוכח שהגלגל לא מסתובב. רק לדעת חכמי ישראל מובן למה כל הכוכבים בגלגל שומרים על מיקומם, כי הגלגל לא זז. וכדור הארץ מסתובב בדיוק ממערב למזרח ללא שום נטייה דרומה וצפונה, ולכן אנחנו רואים את הכוכבים הצפוניים תמיד בצפון והדרומיים תמיד בדרום. הקשה על כך רבה חבר יעקב. בכל מקרה שאחד מקיף את השני ואחד מהם מסתובב, אין הבדל אם החיצון מסתובב או הפנימי. בשניהם התוצאה תהיה זהה, ובלבד ששניהם יכולים להסתובב במקביל על אותו ציר ובכיוון הפוך. אז זה יהיה טוב לרבי שהוא הבין שהגלגל הוא כמין אופן העומד בנטייה צפונית ודרומית, ולכן הסיבוב שלו לא יכול להיות ישר מזרח ומערב. ואם הוא היה מסתובב, הרי בהכרח שהכוכבים לא יכולים לשמור על מיקומם הצפוניים והדרומיים, היות ובמציאות הם כן שומרים על מיקומם, לכן בהכרח שהגלגל לא מסתובב. אבל נוכל להבין את חכמי אומות העולם בשתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, שגלגל המזלות, הנקרא גלגל שמיני, אמנם עומד בנטייה, אבל עליו לבוש גלגל תשיעי שתופס את גלגל המזלות בשתי נקודות, שהם ראש תלה וראש מוזניים. והוא זה שמסתובב ומסובב את הגלגל השמיני ישר בכיוון מזרח מערב ללא נטייה. זאת אומרת, הגלגל התשיעי מקביל לקו המשווה הארצי. האפשרות השנייה בדעת חכמי אומות העולם, שהגלגל הוא לא אופן, אלא כל כיפת השמיים הוא בצורת כדור, ורצועת המזלות הנוטה לצפון ולדרום הוא חלק ממנה. הצירים של כדור זה הם בקוטב הצפוני והקוטב הדרומי של כדור השמיים, מקביל לצירים שבקוטבי כדור הארץ. וסיבוב כדור השמיים ישר ממזרח למערב, לכן כוכבי הצפון והדרום אינם משנים מיקום. עוד מחלוקת הייתה בין חכמי ישראל לחכמי אומות העולם. חכמי ישראל אומרים ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה למעלה מן הרקיע. וחכמי אומות העולם אומרים ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה למטה מן הקרקע. אמר רבי, ונראים דבריהן מדברינו, שהרי ביום מעיינות צוננים ובלילה רותחים. בהבנה פשוטה, מבינים שחכמי ישראל טוענים שהחמה בלילה יוצאת מן המערב ועולה למעלה מהרקיע, ולכן היא לא נראית בלילה. זאת אומרת שהשמש משנה כיוון בלילה. אבל גם בזמנם, לא ייתכן שמתווכחו באיזה כיוון השמש נמצאת בלילה, כי לשמש יש מראה והיא הירח, שמראה בדיוק את כיוון השמש. וגם לפי מה שהסברנו במחלוקת הקודמת, שלדעת חכמי ישראל השמש כלל לא הולכת, אלא כדור הארץ מסתובב סביב עצמו, הרי שלא ייתכן לומר בדעת חכמינו שטעו. אלא שנראה להסביר שהמחלוקת היא לא באיזה כיוון השמש מהלכת בלילה, אלא במרחק השמש בלילה. לדעת חכמי ישראל וחכמי אומות העולם, השמש נמצאת בלילה מתחת לכדור הארץ ביחס אלינו, וגם כדור השמיים וגלגל המזלות נמצא חציו מעלינו וחציו מתחתינו. לדעת חזל, השמש בלילה נמצאת כאמור תחתינו מעל הרקיע התחתון, וכך מתפרשים דבריהם. ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה למעלה מן הרקיע, שהמרחק שלה בלילה מהרקיע התחתון בדיוק כמרחק שלה ביום מהרקיע העליון. חכמי אומות העולם אומרים שביום השמש אומנם מאוד גבוהה מכדור הארץ ומתחת לרקיע, אבל בלילה היא לא יורדת בקשת מלא, אלא חותכת את הקשת ומתקרבת מאוד לתחת הקרקע. ולכן רבי אומר, נראים דבריהם מדברינו בנקודה מסוימת. כי לפי חזל, לא מובן למה המעיינות מתחממים בלילה. אבל לפי דבריהם מובנת התחממות המים כי השמש מתקרבת לתחתית כדור הארץ. אבל רבי לא מסכים איתם כי במחלוקת הקודמת הוא ביטל את דבריהם וטען שהשמש עומדת. יישר כוח לרב מנחם מנדל אייזנברג שליטה על ציוריו והסבריו המחכימים אודות הסוגיה הזו. וכעת אוחזים אנו 11 שורות לפני סוף דף צדי דלת. שנינו במשנה ורבי אליעזר אומר, העומד מאיסקופת ממפתן העזרה ולחוץ פטור מלעשות את הפסח הראשון מדין דרך רחוקה. לאל בדף צדי ג' עמוד ב' הביאה המשנה מחלוקת איזו היא דרך רחוקה שהעומד בה ביום י' בניסן פטור מלהקריב את הפסח בזמנו. רבי עקיבא סבר כל שעומד בחצות היום, או בנצח חמה לדעת הרמב״ם, מן המודיעים ולחוץ, מהעיר מודיעים שסמוכה לירושלים וממנה כלפי חוץ רחוק מירושלים, זוהי דרך רחוקה. רב לזר אומר אפילו אם הוא עומד ממפתן העזרה ולחוץ, נחשב כעומד בדרך רחוקה ופטור מלהקריב את הפסח בזמנו, אף שהוא בתוך ירושלים. תמהה גמרא וכי לרבי אליעזר אדם העומד מחוץ למפתן העזרה פטור מדין דרך רחוקה? ואף על גב דמצי עיל אפילו כאשר יכול להיכנס לעזרה ולשחוט ולא אמרין עלי קום עיל ולא אומרים לו קום ויכנס לעזרה ואם לא תיכנס תתחייב כרת? והתניא הרי שנינו בברייתא היהודי הראל שלא מל ומחמת כן לא יקריב את קורבן הפסח. אנוש כרת דברי רבי אליעזר מוכח מדברי רבי אליעזר הללו שאומרים ליהודי הראל קום ומול עצמך שאם לא תמול ומשום כך לא תוכל להקריב את קורבן הפסח תתחייב כרת. ומדוע אמר רבי אליעזר במשנתנו שאין אומרים לעומד מחוץ למפתן העזרה קום ויכנס? שאם לא תתכנס תתחייב כרת. תרץ את הגמרא אמר אביי דרך רחוקה לטהור ואין דרך רחוקה לטמא. פטור של דרך רחוקה פטרה התורה רק אדם טהור שעיכובו הוא מחמת שהוא עומד בדרך הרחוקה. וכיוון שפטור זה הוא בגזירת הכתוב, אז הוא פותר גם את העומד מחוץ למפתן של העזרה אף שיכול להיכנס ואינו נכנס. כפי שנלמד בברייתא להלן, בגזירה שווה מלשון ריחוק כאמור במעשר. נאמר ריחוק מקום בפסח או ודרך רחוקה לכם, ונאמר ריחוק מקום במעשר כי ירחק ממך המקום. לכן אין אומרים לו קום ייכנס לאותו אחד שעומד מחוץ לעזרה. אפילו המפתן רק מפריד ביניהם. אבל את התמה וכן את הערה לא פטרה התורה מצד שהוא רחוק, אלא משום שאינם יכולים לאכול את הפסח בלילה. ובפטור זה לא נאמרה גזירת הכתוב, לפטור אף את מי שיכול להיטהר או למול את עצמו. ולכן, אם יכול להיטהר או למול את עצמו ולאכול את הפסח בלילה, אומרים לו קום ייטהר או מול עצמך, ועשה פסח ראשון. מביאה הגמרא תירוץ נוסף, רבה אמר תנאי, זוהי מחלוקת תנאים בדעת רבי אליעזר, האם הוא סובר שהעומד מחוץ למפתן העזרה פטור מדין דרך רחוקה? דתניא, רבי אליעזר אומר נאמר לשון ריחוק מקום בפסח, בפטור של דרך רחוקה שבקורבן פסח נאמר בספר במדבר פרק ט' פסוק י' או ודרך רחוקה לכם, ונאמר לשון ריחוק מקום במעשר, לעניין המקום שניתן לפדות בו פירות מעשר שני. לאחר שנותן אדם מפירותיו מעשר ראשון ללוי, צריך להפריש מן הנותר אחד מעשריו ומעשר שני ונוהג בשנה ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית לשנות השמיטה. המעשר הזה שייך לבעל הפירות וצריך לעלותו לירושלים ולאוכלו שם. אבל יכול גם לבדותו ולאוכלו מחוץ לירושלים, ודמי הפדיון צריך לעלות לירושלים ולקנות בכסף הזה אוכל ולאוכלו שם. שנאמר כי ירחק ממך המקום. מה להלן לגבי מעשר שני? המקום נחשב למקום רחוק שניתן לבדות בו כאשר המעשר נמצא חוץ לאכילתו, חוץ למקום אכילתו, דהיינו חוץ לחומת ירושלים. אף כאן גבי פטור של דרך רחוקה בקורבן פסח נחשב המקום למקום רחוק כאשר האדם עומד חוץ לאכילתו, היינו חוץ לחומת ירושלים. אבל העומד בתוך ירושלים מחוץ למפתן העזרה אינו נחשב כעומד בדרך רחוקה, אלא אומרים לו קום ויכנס לעזרה ועשה פסח. כך כאמור סובר רבי אליעזר. אילו רבי יוסי ברבי יהודה אומר משמו של רבי אליעזר, לגבי פסח נחשב המקום למקום רחוק גם כאשר הוא עומד חוץ לעשייתו, דהיינו חוץ לחומת העזרה. וגם שיטה זו נלמדת בגזירה שווה מלשון ריחוק כאמור במעשר שני. מה במעשר שני נחשב המקום למקום רחוק כאשר המעשר נמצא חוץ למקום של הכשרו, כלומר חוץ למקום שלשם המצווה להביאו, חוץ לירושלים? אף בפסח נחשב המקום למקום רחוק כאשר עומד האדם חוץ למקום הכשרו, והיינו חוץ לעזרה, שהרי מצוות קורבן פסח היא להביאו לעזרה. נמצא שנחלקו תנאים בדעת רבי אליעזר. יש תנא שאמר בשמו שפטור דרך רחוקה אינו פוטר אדם שעומד מחוץ למפתן העזרה, אלא אומרים לו ייכנס ועשה פסח ראשון. אם כן, יש לתרץ שזוהי אף דעת התנא בברייתא לאל שאמר בשם רבי אליעזר שהראל שלא מל חייב כרת, כיוון שאומרים לו קום ומול. מביאה הגמרא דין שאמר אחד האמוראים ומבררת בשיטת מי אמרו. כמן אז לה עד אמר רבי יצחק ברב יוסף, כשיטת מי מהתנאים נאמר הדין שאמר רבי יצחק ברב יוסף שבתמאים, כאשר ישנם תמאים בישראל ואתה רוצה לבדוק אם הם רוב, כדי לדעת אם לעשות את הפסח בתומה או שהתמאים יידחו לפסח שני, עליך אחר רוב העומדים בעזרה, שאם רובם תמאים אף שישנם רוב תיאורים מחוץ לעזרה יעשה בתומה, כי העומדים בחוץ הם בדרך רחוקה ואין לך להחשיבם בתוך עושי הפסח. משיבה הגמרא כמן כשיטת מי, כרבי יוסי ברבי יהודה שאמר משום רבי אליעזר שעומד מחוץ לחומת העזרה, נחשב כעומד בדרך רחוקה. לכן סופרים מי טמא ומי טהור רק את אלו שעומדים בתוך העזרה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה לאל בדף צדיק ג' עמוד ב', שאמר רבי יוסי ראיה לדברי רבי אליעזר, שסבר שמאיסקופת העזרה ולחוץ נחשב האיש כעומד בדרך רחוקה ופטור מלהקריב את הפסח בזמנו. ראיה כי לפיכך נקוד, לכן ישנה בתורה נקודה לאות ה' שבמילה רחוקה. כדי למעט ולומר, לא מפני שרחוק ודאי, לא מפני שהוא רחוק ממש מירושלים ופטור לעשות את הפסח בזמנו, אלא אף אם הוא עומד מאיסקופת העזרה ולחוץ נחשב כעומד בדרך רחוקה, אף שהוא עומד בתוך ירושלים. הביאה הגמרא את דברי רבי יוסי הגלילי בברייתא שלמד דין זה מפסוק אחר. תניא שנינו בברייתא, רבי יוסי הגלילי אומר, אם היה נאמר בפסוק דרך רחוקה, שומע אני שהפטור הוא רק כאשר אדם עומד בריחוק מהלך שניים או שלושה ימים מהעזרה. אבל כשהוא אומר, כשהפסוק אומר הוא בדרך לא היה, וחדל לעשות הפסח ונחרטה הנפש ההיא מהמאה, והפסוק אינו אומר הוא בדרך רחוקה לא היה, מגיד שאפילו מאיסקופת העזרה ולחוץ קרוי דרך רחוקה. כי מה שמע? שרק כשלא היה בדרך כלל ולא עשה את הפסח היה הפקרת, והיינו כשהוא עומד בעזרה, אבל אם עמד מחוץ לאיסקופת העזרה, הוא פטור, כיוון שמכל מקום נחשב שהוא היה בדרך. יוצא אם כן שרבי יוסי גלילי סבר בדעת רבי אליעזר כרבי יוסי במשנתנו, אלא שרבי יוסי למד זאת מהנקודה של האות ה' במילה רחוקה, ורבי יוסי הגלילי כאן בברייתא למד זאת ממשמעות התיבות, ובדרך לא היה. כך מסביר החסדי דוד. חיית מוריי ורבותיי וחיית אחי וראי, הגענו למשנה הפותחת דף צדי ה' במסכת פסחים. משנתנו עוסקת בביור החילוקים שבין פסח ראשון לשני והדינים השווים בשניהם. שואלת המשנה מה הם החילוקים בין פסח הראשון לפסח השני? מבארת המשנה שישנם שני חילוקים. א', פסח הראשון אסור בבל ייראה ובל יימצא. בל ייראה הכוונה למה שנאמר בספר שמות פרק י' ג' פסוק ז', מצות יאכל את שבעת הימים ולא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שאור בכל גבוליך. בל יימצא הכוונה למה שנאמר שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. ספר שמות פרק י' ב' פסוק י' ת'. ולעיל בדף ה' עמוד ב' ביארה הגמרא את הפסוקים הללו ומדוע נצרכו שניהם. אם כן, החילוק בין פסח ראשון לפסח שני, החילוק הראשון, פסח הראשון אסור בבל ייראה ובל יימצא, כלומר אסור שימצא אז חמץ ברשות ישראל, ובפשטות הכוונה היא שאסור שהחמץ של האדם יהיה ברשותו, והגמרא לעיל בדף ה' עמוד ב' דנה מה הדין במקרים שהחמץ שלו אינו ברשותו, כשחמץ של אחרים נמצא ברשותו, ואילו העושה את פסח השני, חמץ ומצא עמו בבית, צריך לאכול מצא, ואף על פי כן אינו צריך להוציא את החמץ מביתו. ונחלקו התנאים לכמן בדף קט"ו עמוד א', האם צריך לאכול את הפסח והמצב המרור יחד, או שאפשר לאוכלם בנפרד? יש להבין מדוע לא כתבה המשנה בפשטות, והשני אינו בבל ייראה ובבל יימצא. ותחת זאת כותבת המשנה, והשני חמץ ומצא עמו בבית. נאמרו בזה שלושה ביורים. ברש"י לקמן בדף צדי ה' עמוד ב' כתב, שכוונת המשנה לחדש בכך שאפילו בשעת שחיטה מותר שיהיה חמץ בביתו, ואין בכך איסור משום לא תשחט על חמץ דם זבחי. ולפי זה כוונת המשנה היא שכל זמן שמותר שתהיה מצה בביתו, דהיינו תמיד מותר שיהיה גם חמץ בביתו. ראינו אפילו בשעת שחיטה. כך מסביר המסת משה ברשי. פירוש שני ברשי, ספר במדבר פרק ת' פסוק י', רשי מביא את דברי המשנה כאן והוסיף ואין איסור חמץ אלא עמו באכילתו. ולפי זה יש לבאר את לשון המשנה שדווקא עמו בבית מותר שיהיה חמץ, אבל אסור שיהיה חמץ עמו באכילתו ואפילו אם אוכל מצאים. ואבי עזרי ביאר את כוונת רשי להפך, שאין איסור חמץ כלל אלא אפילו עמו באכילתו מותר. ולפי זה יש לבאר את לשון המשנה שגם בשעה שיש מצה עמו בביתו, דהיינו שאוכל הקורבן פסח, מותר לו לאכול חמץ עמו. ממשיכים במשנה שמביאה חילוק שני בין פסח ראשון לפסח שני. קורבן פסח הראשון טעון קריאת הלל בשעת אכילתו, ואילו קורבן פסח השני אינו טעון הלל באכילתו. ותוספות בדיבור המתחיל, מה בין ראשון לשני? אומרים שהתנא לא שנה את כל החילוקים. הוא שיער שני חילוקים, א', הפסח הראשון צריך להישחט בשלוש כיתות כאמור לעיל בדף סמך דלת עמוד א', והשני אינו צריך להישחט בשלוש כיתות, ב', הפסח הראשון טעון ביקור מימום ארבעה ימים קודם השחיטה, כאמור לכמן בדף צדיו עמוד א', והשני אינו טעון ביקור. ואומרת המשנה, מהם הדינים השווים בשניהם? אומרת המשנה, זה וזה בין קורבן פסח הראשון ובין קורבן פסח השני, טעונין קריאת הלל בעשייתן בשעת הקרבתם. ב' ונאכלים דווקא צלי כשהם צלויים באש, ג' וצריך לאוכלם על אם מצאו מרורים, ד' ודוחין, עבודתם דוחה את השבת. אומר הצלח שהתנה הקדים את דין אכילת הצלי לדין דחיית השבת, אף על פי שדין דחיית השבת הוא ביום י' ד' בניסן וזמנו קודם לדין אכילת הצלי שהוא בליל ט' ו' בניסן, זאת משום שאכילת צלי נוהגת בכל שנה ודחיית שבת אינה נוהגת אלא כשחל ערב פסח בשבת, ולכן יש להקדין את הדין שהוא תדיר יותר. זו המשנה שלנו הפותחת את דף צדי ה' במסכת פסחים, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. נאמר בתורה בספר במדבר פרק ט' פסוקים י' עד י' ב' בפרשת פסח שני. איש איש כי יהיה תמל הנפש, עובד דרך רחוקה לכם או לדורותיכם עשה פסח להשם. בחודש השני ב-14 יום בין הארבעים יעשו אותו על מצות ומרורים יאכלוהו. לא ישירו ממנו עד בוקר ועצם לא ישברו בו. ככל חוקת הפסח יעשו אותו. מביאה הגמרא ברייתות הדורשות מפסוקים אלו את הדינים ששנינו במשנה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא נאמר בפסוק ככל חוקת הפסח יעשו אותו, ולמדנו מכך שפסח השני דינו כפסח ראשון, ויש לדקדק מהמילה אותו, שרק במצווה שבגופו הכתוב מדבר. כלומר, לא ישווה הכתוב את הפסח השני לראשון, אלא רק לעניין המצוות הנוהגות בגופו של הקורבן, כגון סדר עבודותיו ושצריך לאוכלו כשהוא צלוי, אבל לא ישווה אותם לעניין המצוות שאינן בגופו של הקורבן, כגון מצוות השבתת שאור. מברר אתן המצווה שעל גופו, כגון מצוות אכילת מצה ומרור שחייבות לבוא עם הקורבן, אבל אינן מתקיימות בגופו של הקורבן ממש, מניין? מניין נדע שגם מצווה אין זו נוהגת בפסח שני? משיב אתן התלמוד לומר מלמדינו הכתוב על מצות ומרורים יאכלוהו, לרבות מצווה מאין זו. שוב מברר אתן, אם כן יכול אני לומר שאפילו מצוות שלא על גופו של קורבן הפסח כלל, כגון מצוות השבתת שאור נוהגות בפסח שני? והגמרא בהמשך תקשה כיצד היה מקום לומר כן, הרי כבר התבאר שהמילה אותו משמעותה רק מצוות שבגופו. אם כן, שואל התנא, אולי נאמר שאפילו מצוות שלא על גופו של קורבן הפסח כלל, כגון מצוות השבתת שאור נוהג גם בפסח שני? משיב התנא, תלמוד לומר נאמר בפסוק ועצם לא ישברו בו, כלומר אסור לשבור עצם מקורבן הפסח, ויש ללמוד מאיסור שבירת העצם לשאר האיסורים הנלמדים. מה שבירת העצם מיוחד מצווה שבגופו? כמו שאיסור שבירת העצם מיוחד בכך שהוא מצווה שבגופו של קורבן הפסח, אף כל מה שלמדנו מפסח ראשון לשני זו רק מצווה שבגופו או שעל גופו של הקורבן. מביאה הברייתא דעה נוספת, איסי בן יהודה חולק על תנא קמא ואומר אין צורך למעט מצוות שאינן על גופו מאיסור שבירת העצם, ובהמשך תבאר הגמרא מה לומד איסי בן יהודה מהפסוק ועצם לא ישברו בו, אלא כפי שהתבאר בתחילת הברייתא, שמהלשון יעשו אותו משמע שבמצוות שבגופו הכתוב מדבר. מדברי רשי משמע שגם לדעת איסי בן יהודה מרבים מצוות שעל גופו, אף שאינן בגופו ממש, ממה שנאמר על מצות ומרורים יאכלו, שזו מצווה שעל גופו, ורק מצוות שאינן אפילו על גופו, כגון השבתת שאור, מתמעטות מכך שנאמר אותו. אבל המלאכת שלמה כתב שאיסי בן יהודה חולק על המשנה וסובר שמרבים רק מצוות שבגופו ממש. מבארת הגמרא עכשיו את הברייתא. אמר החכם ובא לאל בברייתא, יכול הייתי לומר שאף מצווה שלא על גופו של קורבן נוהגת בפסח שני? שואלת הגמרא, כיצד היה מקום לומר כן אמרת? הרי הברייתא כבר אמרה שמהמילה אותו משמע שדווקא במצווה שבגופו הכתוב מדבר. אז איך היה עולה על דעתי לומר שגם מצווה שלא על גופו של קורבן הפסח נוהגת בפסח שני? משיבה הגמרא, אחי כאמר, כך כוונת התנא לומר, אשתא דאמרת עכשיו שאמרה הברייתא שגם מצווה שאינה בגופו ממש נוהגת בפסח שני, כפי שלמדנו מהפסוק על מצות ומרורים יאכלוהו, עלמא מוכח מכך שלשון הכתוב יעשו אותו, שמשמעו דווקא מצוות שבגופו ממש, לאו דווקא הוא. זה אינו בדווקא, אלא הוא כולל גם את המצוות שאינן בגופו. אם כן אימא, אם כן אומר, דאבלי, כי פרט וכלל, שכתובים אלו נדרשים בדרך של פרט וכלל, שרי בתחילה נאמרו פרטים, על מצות ומרורים יאכלו, לא ישירו ממנו עד בוקר, ואחר כך נאמר כלל, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. ובאופן כזה נעשה הנאמר בכלל, מוסיף על הנאמר בפרט, ובא לרבות אפילו כל מי לינמי. אפילו כל דבר, ואפילו מצוות שאינן על גופו, כגון השבתת שאור, שהרי אחת מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם היא פרט וכלל. שאם נאמר בתחילה פרט, דהיינו פירוט של דין או מצווה, ואחר כך נאמר כלל, דהיינו הדין או המצווה באופן כללי, באופן זה הכלל מוסיף על הפרט ומרבים הכל. דהיינו שלולי הכלל היינו אומרים שאין לנו אלא את הפרט לבדו, או אף את הדבר הדומה לו. ובא הכלל ומלמד שלא נאמר כן, אלא נרבה כל דבר ואפילו אם אינו דומה לפרט. כך פירש רשי לאל בדבב עמוד ב'. כמה שמלן משמעינו התנא שאין לומר כן, שהרי נאמר לפני הכלל פרט נוסף, והפרט הוא ועצם לא ישברו בו. ואם נאמר שהכלל מרבה הכל, לא היה כתוב צריך לפרט את כל הפרטים הללו. לא היה צריך לכתוב על מצות ומרורים יאכלו, לא היה צריך לכתוב לא ישירו ממנו עד בוקר, ולא צריך לכתוב ועצם לא ישברו בו. אלא בהכרח יש לנו לדרוש שהכלל מרבה על כל אחד מהפרטים רק בדומה לו ולא יותר. וכיוון שכל הפרטים הם מצוות שבגופו של הפסח, או מצוות שעל גופו, אין לנו לרבות אלא בדומה להם. זוהי כוונת התנא שאמר שהפרט של ועצם לא ישברו ממעט מצוות שאינן על גופו של הפסח, כגון לא תשחט על חמץ כמבואר לאלן. ולכמן בברייתא, הברייתא תבאר מה יש למעט מכל פרט, מה יש לרבות מן הכלל שעליו. שואלת הגמרא, איסי בן יהודה שממעט מצוות שאינן על גופו מהנאמר ככל חוקת הפסח יעשו אותו, משום שסבר שאותו הוא בדווקא ומרבה רק מצוות שבגופו, אי עצם, אי אביד לי, מה הוא לומד מן התיבות ועצם לא ישברו בו? הרי לשיטתו, תיבות אילו אינן נצרכות למעט מצוות שאינן על גופו, משום שהם כבר התמעטו מה נאמר אותו, וגם אינם נצרכות ללמד על איסור שבירת העצם בפסח שני, שהרי איסור זה הוא מצווה שבגופו ומתרבה ממילא מהמילואים בפסוק ככל חוקת הפסח. משיבה הגמרא מבאה אלי, תיבות אלו נצרכות לדעת איסי בן יהודה לדרשה שאחד עצם שיש בו מוח ואחד עצם שאין בו מוח, בין עצם שיש בו מוח ובין עצם שאין בו מוח, בשניהם נוהג איסור שבירת העצם. בברית הלל בדף פה עמוד א' למדנו שהחידוש הוא שאפילו עצם שיש בו מוח אסור לשבור, ולא אומרים שיבוא עשה של ואכלו את הבשר והתחטא לא תעשה של שבירת העצם. ובהר רבינו חננל שתנא קמא לא הוצרך ללמוד את הדין הזה מפסוק, שכן הוא סבר כמו רבי לאיל בדף דף עמוד ב' שאין איסור לשבור עצם מבעוד יום, וכיוון שאפשר לקיים את העשה באופן זה, דהיינו שישבור את העצם ביום ויוציא את המוח ויוכלנו בלילה, נמצא שאין הכרח לעבור על הלב כדי לקיים את העשה, ובאופן זה אין עשה דוחה לא תעשה. אילו הצלח בייר שתנא קמא סבר שלא צריך פסוק לכך, משום שאין עשה דוחה לא תעשה שבמקדש, כאמור במסכת צבחים דף צד דיזיין עמוד ב'. שואלת הגמרא ורבנן וחכמים שאומרים שמה שנאמרה המילה אותו אינו בדווקא, ואין למעט ממנו מצוות שאינן בגופו, אי יעשו אותו, מה יעבדילי, מה אם ילמדו מן התיבות יעשו אותו? משיבה הגמרא מבא אלה לשיטת חכמים, תיבות אלו נצרכות לדרשה שאין שוחטים את הפסח השני על היחיד, כלומר, התורה כתבה יעשו בלשון רבים כדי ללמדנו, דכמה דאפשר להדורי מהדרינן, שצריך להשתדל כמה שאפשר לעשות פסח שני ברבים, שאם יש רק תמי אחד בפסח הראשון, מתמים אדם נוסף בשרץ, כדי שידחה גם הוא לפסח שני. ואגב שכתבה התורה יעשו, כתבה את המילה גם אותו. יש שפירשו בדעת רש"י, שחכמים סוברים כדעת רבי יהודה הלל בדף צדיה א' עמוד א', שאין שוחטים פסח על היחיד כלל. ואם שחט הקורבן פסול ולומדים פסח שני מפסח ראשון, משום שזוהי מצווה שבגופו של הפסח. אלא שהוסיפה התורה לחדש לגבי פסח שני, שיש להשתדל שיוכלו לשחוט את הפסח, וזאת על ידי שיתאמו אחר בשרץ. אילו הכסף משנה בהלכות קורבן פסח פרק ב' הלכה ב' ברמב״ם, מבאר בדעת הרמב״ם, שחכמים סוברים כדעת רבי יוסי הלל בדף צדיה א' עמוד א' ששוחטים את הפסח על היחיד, אבל לכתחילה משתדלים שלא לשוחטו על היחיד. ולמה? אומר המאירי, כדי שלא יבואו לידי איסור נותר. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית, דף צד ד' במסכת פסחים, עם הצגת ארבע שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מתי למרות שהיה בדרך פסול מכרת, ומתי אף שלא היה בדרך חייב כרת? שאלה שנייה, איכן הולכת החמה לחכמי ישראל ואיכן לחכמי אומות העולם, ומה הראיה שחכמי אומות העולם צודקים? שאלה שלישית, בכמה שבילים מהלכת החמה מנה את שמותם? השאלה האחרונה, מה ההבדל בין סיבת הפטור של תמי והרל מפסח לסיבת הפטור של מי שהיה בדרך רחוקה? ומה הנפקמינה ביניהם להלכה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי י"א באדר תשפ"א. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה, דף צד ד' במסכת פסחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי י"ב באדר תשפ"א, ונלמד את דף צד ה' במסכת פסחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וססון ועיקר וכל מלא דמיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.